103.3 FM. ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
עכשיו 4:04, 705 ימים, 48 חטופים, בהם חטופה אחת. עדיין במרתפי הגיהנום בעזה, 20 חיים, על פי הערכות המודיעין הישראלי, 28 אינם עוד בחיים, חייבים להחזיר את כולם. גלי וזיוי ברמן מציינים היום יום הולדת 28 בגיהנום, פעם שנייה בתוך 705 ימים. ישראל במלחמה. מבקר המדינה, הוא נציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, מפרסם הבוקר דוח מיוחד לא פשוט בכלל, עם 700 פניות ותלונות לנציבות במלחמת ישראל איראן, עם כלבי. לו ישראל הייתה מוגנת וממוגנת, כנדרש, כשהמלחמות מתנהלות בשנים האחרונות בעיקר בעורף, מספר התלונות היה מן הסתם קטן, משמעותית. אבל בישראל, כמו בישראל, מקבלי ההחלטות נמנעים מלתת תשובות, ובעיקר לא שמעו עד היום את ראש הממשלה לוקח אחריות. הנה מקצת התלונות. למה? כשטיל פוגע בבניין של דיור מוגן, צריך לטרטר את הדיירים המבוגרים בין שלושה בתי מלון. למה הממשלה, שידעה לתכנן בהצלחה את המבצע באיראן, לא נערכה מראש לאופציה של פינוי המוני מסודר? למה המקלטים הציבוריים והמרחבים המוגנים עדיין לא תקינים בישראל? למה האזרחים שפונו התמודדו על מצוקה כפולה, פגיעה ברכוש, ובהתאם קשיים בירוקרטיים מול הרשויות השונות? משפחות, קשישים, ילדים, אנשי מילואים שחזרו ומצאו דירות הרוסות, כל אלה יכלו להימנע. אם המדינה הייתה מתכוננת למכלול המצבים הללו, ומונעת מאזרחים רבים סבל וחוסר אונים. איפה הגורם המתכלל שיטפל בכל המוקשים הללו? למה בישראל נזכרים תמיד בדיעבד? ואת המלחמות הרי עוד לא סיימנו. מיד נרחיב עוד על תלונות ספציפיות, כמה מתוך ה-700 תלונות נמצאו מוצדקות. בעיצומה של מהפכת ה-AI, ישראל מתמודדת עם מחסור בעובדים, בכוח אדם מיומן, שמסוגל להצעיד את התחום קדימה. נדבר עם דרור בין, מנכ"ל הרשות לחדשנות. וגם, אפל השיקה אתמול את האייפון 17, אפל הבטיחה שילוב של AI בטלפונים, ולא קיימה. נסביר האם שווה להתאמץ, בקרוב בישראל. סל המצרכים לחג ברשתות השיווק, מעיין פרט על כל מה שצריך לדעת כדי להוזיל את סל הקניות. איפה הכסף? עורכים ומפיקים יואב כהן וליאור שד משפיצר, על השידור איתנו סתיו קורנס. איפה הכסף? פרסומת אחת בלבד וחוזרים. נפתח בדוח נציב תלונות הציבור, הוא מבקר המדינה.
כאשר הממשלה מודעת למבצע ההולך ונרקם, ראוי היה להתכונן מראש גם להיבטים האזרחיים במבצע. הפער המשמעותי ומהטיפול בתלונות שהתקבלו בנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, הוא היעדר גורם מתכלל שינהל את כלל פעולותיהם של רשויות המדינה בנוגע לטיפול באזרחים שנפגעו עקב מצב החירום. על ראש הממשלה והשרים לפעול להסדרת הטיפול באזרחי מדינת ישראל בעת חירום.
והנה אנחנו אומרים שלום ליונתן מרקוביץ', שהוא מנהל אגף בכיר בנציבות תלונות הציבור, משרד מבקר המדינה. שלום יונתן מרקוביץ'.
שלום.
אנחנו שומעים את תודה שאתה איתנו, אנחנו שומעים את המבקר שמדבר בעצם, הוא מזכיר את הדוח שפורסם אך לפני שבועיים, בעניין באמת התכלול של מי שלא ידע לתכלל ולרכז את כל המצוקות של המלחמה הזאת, של מלחמת איראן-עיראק, והנה הגענו לתלונות הציבור. עד כמה אתה יכול לומר שגורם מתכלל אחד היה מונע לפחות מחצית התלונות?
קשה לשאר בדיוק את המספרים, ובוא נוסיף לשבעת אנשים שפנו את האלפים שלא פנו, כי בעצם אנחנו יצאנו לציבור, אנחנו היינו הקמנו קו חם, אנחנו היינו הקמנו עמדות ב-28 בתי מלון של מפונים, לא היינו שם כל יום, אנחנו היינו שם בביקורים ואספנו הרבה מאוד תלונות, אבל כל פעם שהגענו ראינו אנשים שלא הגישו שהם בידיים טובות, הם הגישו מאוד ללא המידע שדרוש להם, הם הגישו במצב לא פעם של בלבול וחוסר ודאות.
בוא ניגש לדוגמאות, אם אתה יכול לשלב את הדוגמאות בתוך התלונות הללו.
כן, בשמחה. דוגמה ראשונה, אני אתן רק מאיזשהו ביקור בבית מלון שהגענו לשם, ובן אדם פנה אלינו ואמר, אני צריך איכשהו להגיע לבית חולים, אני ממש זקוק לטיפול חוסן, היד שלו רעדה. ואנחנו יצאנו חוצה, ניגשנו, היה דוכן של משרד הרווחה באותו בית מלון, ואמרנו, מי יכול לעזור שהבן אדם יגיע לבית חולים? אמרו, מה זאת אומרת? אבל יש לנו פה בקומה מינוס אחת במלון, יש לנו טיפולי חוסן. הלכנו לבן אדם, הבאנו אותו לאותו דוכן, הסבירו לו איך להירשם ואיך לקבל את הטיפול שהוא צריך, הם פתרנו את הבעיה. ממש עד
אז
כדי
רגע, כך... אז היה איזשהו ניתוק בין, בין מידע, כאילו הבן אדם, כן, לא ידע, הבן אדם לא ידע שיש לו במקום את מה שהוא צריך.
בן אדם מבולבל, הוא היה בממד, יצא חוצה, חסר כל, בלי כסף, בלי כרטיס אשראי, בלי תעודת זהות, בלי שום דבר, והוא היה ממש זקוק לגורם שיעזור לו לעשות סדר ויטפל.
והצלחתם לקשור בין הגורמים. אוקיי, דוגמה נוספת.
אז אנחנו הגענו, ראינו אנשים שבבתי מלון שפנו אלינו, שאומרים שאוטוטו, אומרים להם להיפנות למחר בבוקר. עכשיו, בסדר, כל פעם יכול להיות איזשהו טווח של בית מלון, ואז ציפייה להסתדר בשוק החופשי. אבל כאן זה מקרה שאישה בהיריון, עם ילדים קטנים, והיא עשתה מעשה, והיא הצליחה לזכור דירה, ואולם הדירה ריקה, אין שם ריהוט, ייקח לה עוד כמה ימים לקבל את הריהוט שהיא הזמינה, אסור לה לגשת לדירה שלה כי זה מבנה מסוכן, והיא פנתה לקרן הפיצויים בבקשה להאריך עוד ועוד כמה ימים את השהייה במלון. אמרו לא, כאילו אמרו לה, כאילו התשובה הפורמלית שהיא קיבלה זה לא, הגשת כבר בקשה לשכר דירה, את יוצאת מהמלון.
וזהו,
אנחנו עכשיו... בזכות ההתערבות שלנו הריחו לה את עוד שבוע שהייתה זקוקה.
ואז היא הספיקה לסדר את מה שהייתה צריכה.
כדי לקבל את הריחו.
יפה. כן. תגיד, מה המסקנות שלך, יונתן מרקוביץ', לסיום? איך אפשר לייעל את זה שלא, הרי מלחמות שלנו לא נגמרו לצערנו. איך שלא ניקלע לאותה סיטואציה?
אנחנו חייבים להקים איזשהו מערך שבאמת עם תכלול שמול כל הגורמים, גורם אחד אינטליגנטי שיוכל לעזור לאנשים מול כל הגופים השונים. הערכות שהמענה הטלפוני יהיה סדיר ובלי המתנה ארוכה. קיבלנו לא מעט תלונות על כך שאי אפשר להשיג מוקד זה או אחר. אנחנו צריכים גם כן מול הרשויות השונות. כן. אנחנו ראינו שכל רשות הייתה צריכה לזכור בתי מלון בעצמו, וזה דבר שמאוד יכביד, ולא ידעו איזה, כמו שבפתיח, לא ידעו איזה בתי מלון נגישים, לאותם התושבים של מקבץ דיור מוגן. ואם היה יותר הערכות מראש ומידע ותרגולת להתמודד עם מצבים האלה וגורם אחד שהוא אחראי על הנושאים האלה, אני חושב שהיה אפשר מאוד לעזור.
ובהינתן שאנחנו לא, עדיין לא סיימנו את המלחמות שלנו בישראל, אז על אחת כמה וכמה, ומהר צריך לעשות. יונתן מרקוביץ', מנהל אגף בכיר, נציבות תלונות הציבור, מבקר המדינה. תודה רבה, יונתן.
הלוואי, ובינתיים אנחנו פה בשביל כל תושב שיש לו איזשהו קושי.
הלוואי, תודה. ותודה לכם. תודה רבה. פרסומת אחת. עכשיו נדבר על זה שאנחנו הרי יודעים שאנחנו בעיצומת מהפכת ה-AI, ישראל מתמודדת עם מחסור גדול בהון אנושי, מה שנקרא עובדים, מיומנים שיכולים להצעיד את התחום קדימה, ואנחנו רוצים לשאול למה זה קורה. דרור בין, מנכ"ל הרשות לחדשנות, שוב אנחנו חוזרים אליך ושוב נתקלים בכל מיני בעיות. שלום דרור.
שלום ענת.
תסביר לנו למה זה קורה, את מי כן מצליחים לגייס ולמה לא מצליחים לגייס.
לפעמים גם יש בעיות טובות. בישראל יש המון חברות, חברות הייטק שהתניעו בינה מלאכותית עמוק לתוך המוצרים והשירותים שלהם. אנחנו מעריכים שיש שם משהו כמו 2,200 חברות כאלה. עוד דבר טוב שיש בישראל זה שיש המון מומחי AI, אבל הבעיה שאיתה אנחנו נתקיים שיש מחסור, כלומר אין מספיק. פרסמנו דוח השבוע שמראה שיש מחסור של בערך 2,000 מומחי AI בישראל.
קצת יותר מ-2,000.
כן, בין, זה נורא קשה להעריך, בין 2,000-2,500, וזה בהחלט מספר מורכב לטיפול, כי מדובר על מומחים, כלומר אנשים שבדרך כלל הם עם תארים מתקדמים וניסיון בתעשייה, וזה לא משהו שצוברים ביום אחד, זה לא פער שאפשר לסגור במהירות.
אז איך עושים כדי בכל זאת איכשהו להתקדם? אנחנו קצת מפגרים בנושא ה-AI, בנושא הבינה המלאכותית, וחבל.
אז אני רוצה גם לתקן את זה. בנושא הפעילות של ההייטק ב-AI, ישראל לא מפגרת. אנחנו, גם מבחינת כמות חברות ה-AI שפועלות פה, וגם מבחינת תקף ההשקעות, במצב טוב במרוץ העולמי, ישראל מדורגת במספרים אבסולוטיים, בהשקעות ובחברות, במקום 4 בעולם, אחרי מעצמות כמו ארצות הברית וסין. אז המצב הוא טוב. גם העובדה שיש מחסור מצביע על זה שיש ביקוש, כלומר חברות צריכות הרבה מומחים. אני אשר רגע איזה חשבון קצר, מתוך ה-2,000 האלה בערך 2/3 זה עם ממש מומחים, עם תארים מתקדמים, נגיד 1,200 איש, בעוד שבישראל מסיימים תארים מתקדמים במקצועות רלוונטיים, משהו כמו 300-400 איש, כלומר רק 1/3 מהמחסור. זה אומר שאנחנו נצטרך למצוא פתרונות יצירתיים, או איך להאיץ את צבירת מומחיות הזאת, או להביא אנשים מחול. אנחנו כבר השקנו מספר פיילוטים שמנסים להביא מומחי AI מחול, הם יצאו לדרך רק לפני רבעון, וכבר הצליחו להביא לפה כמה עשרות אנשים.
ואנשים גם רוצים לבוא לפה? המלחמה לא מונעת?
אז תראי, אנחנו פונים לשלוש אוכלוסיות שונות, גם לישראלים שחושבים אולי לחזור לארץ, וזאת הזדמנות, גם ליהודים, וגם ממש לעובדים זרים, כן. כמו בענפים אחרים. המצב כרגע בארץ הוא גם, את יודעת, גם בחול לא כל כך נעים להיות ישראלי ויהודי כרגע, אז דווקא יש אולי רצון יותר גדול לחזור.
הזדמנות, כן.
או לעלות, ואנחנו מנסים לנצל את זה, כן.
מילה לסיום, המלחמה משפיעה בכלל, כי הרבה מאוד אנשי מילואים, אנחנו יודעים, פיתורים וכולי, המלחמה משפיעה באיזשהו אופן על כל המצב הזה?
תראי, במספרים היבשים אנחנו רואים לכאן ולכאן, כלומר, בכמות הגיוסים של סטארט-אפים יש התאוששות ממש כבר בשנה וחצי האחרונות. והמספרים חזרו למספרים טובים. גם באקזיטים, שנת 25 כנראה תהיה השנה הכי טובה באקזיטים מעולם במדינת ישראל.
שזה טוב.
מצד שני, אנחנו רואים כיפאון בגידול בתעסוקה בהייטק, אנחנו רואים סוג של כיפאון בתוצר של ההייטק, כלומר, יש לנו לכאן ולכאן.
יש פערים,
אני כן. אני אעשה פרומו קטן, אנחנו בשבוע הבא מתכננים לפרסם את הדוח השנתי של תמונת מצב ההייטק, ויהיו שם הרבה נתונים מעניינים.
יפה. טוב, אז אנחנו ניפגש עוד פעם.
בשמחה.
תודה רבה.
תודה רבה.
דרור בין, מנהל מנכ״ל רשות החדשנות. דרור, עכשיו סתיו קורנס יעשה לנו דיווחי תנועה, פרסומות וחוזרים.
עם ענה דודוב.
אייפון 17, זה קורה, ההשקה הייתה אתמול. נבו טרבלסי, טכנולוגיה ומדיה גלובס, שלום נבו.
שלום שלום.
התרגשת?
וואלה, פחות.
כי לא חדש, אתה, אגב, אתה אייפוניסט או...
אייפוניסט, אכן כן.
אוקיי, אני פחות, אז זה כאילו פחות מעניין אותי, אבל זה מעניין הרבה מאוד אנשים, אז תגיד לי למה לא התרגשת?
תשמעי, אחת הביקורות המרכזיות על מה שנקרא ענקית אפל, ולא סתם קוראים לה ענקית, זה באמת שבשנים האחרונות, הרבה מאוד הכרזות, הרבה מאוד השקות, ומעט מאוד חידושים, זאת אומרת, אנחנו כן נראה, הם יספרו לנו איך המצלמה יותר טובה והביצועים יותר גדולים והמסך הרבה יותר בהיר ויפה, אבל בסוף במבחן התוצאה הם מסתכלים דקה מה השתנה משנה שעברה להשנה או מה קרה מלפני שנתיים להשנה. השינויים הם שינויים מינורים, חסרה שם חדשנות אמיתית במכשירים.
למשל בינה מלאכותית.
אז פה פתח דלת הרבה יותר גדולה, זה לא רק שחסר פה חדשנות, אלא היא אפילו לא הצליחה לעמוד במה שהיא עצמה הבטיחה. אני מזכיר, זו נקודה חשובה שחייבים לזכור בהקשר של אפל. בשנה שעברה, במסיבת העיתונאים שלה, היא הכריזה על כמה, על מספר פיצ'רים בתחום הבינה המלאכותית, אחרי גם תקופה ארוכה שהיא תלמה מהתחום הזה, להבדיל מהמתחרות שלה. הפיצ'רים, חלק מהפיצ'רים שהיא הכריזה, אכן נכנסו והגיעו למכשירים, אבל עדיין היו שם כמה פיצ'רים מרכזיים מאוד בתחום הבינה המלאכותית, שעד היום לא הגיעו לצרכנים, ואפל לא יצא דיווח שאמר אולי מתישהו בעתיד זה יגיע. במסיבת עיתונאים הכריזה על הפיצ'ר הזה, והוא אף פעם לא הגיע. הדוגמה הטובה ביותר שאפשר לתת זה העוזרת הקולית סירי הייתה אמורה להשתפר פלאים בצל כל...
כן, אני זוכרת שדיברו על זה, בדיוק.
ולא הגיע.
לא קרה כלום. רגע, אז קודם כל מה זה עושה למניה, אם הבטיחו ולא קיימו?
אז אם אפשר לראות, קודם כל, כמובן, אנחנו עדיין מדברים על אחת מהחברות הכי חזקות בכל העולם, עדיין מדובר בחברה שמרנית ומסורתית ומצליחה לעשות הרבה מאוד דברים, אבל ביחס לחברות אחרות כמו מייקרוסופט וגוגל ומטה, שבאמת משקיעות הרבה מאוד כסף בבינה מלאכותית להבדיל מאפל שלא, אנחנו יכולים לראות איך בוול סטריט מתייחסים לזה, איך עושים לה את הנו-נו-נו הזה, איך בתקופות שבהם מייקרוסופט, גוגל ומטה עולות, אפל לאו דווקא תצליח, הוא אפילו תרד אתמול אחרי ההשקה, אנחנו ראינו את המניה הנצבעת באדום, זה לא סתם, גם בצל הבינה המלאכותית, גם בצל הפיצ'רים שלא מגיעים, גם מהדר חדשנות, ואפילו, זה באופן נורא משעשע, בוול סטריט ציפו לעליית המחירים, בוול סטריט ציפו שאפל תעלה את המחירים על האייפונים, בגלל כל האיומים מארצות הברית על המכסים, ובגלל כל מה שקורה עם הודו וסין,
נכון.
וציפו את המחירים יותר גבוהים, אז אפל עשה איזה תרגיל חשבוני כאילו שסיפרה למה בעצם אין עליית מחירים, אבל כאילו כן יש עליית מחירים, אבל לא כמו שוול סטריט ציפו.
איזה, בכמה זה מסתכם העליית מחירים הזאת?
אז בעצם כל הליינאפ, רוב הליינאפ הושק במחירים שאנחנו רגילים, $800 לדגם הבסיסי. יש מכשיר חדש בעצם שעד היום לא הכרנו אותו, אפל הביאה את אייפון אר, שזה בעצם המכשיר הדק ביותר שאפל השיקה עד היום, 5.6 מילימטר.
למה צריך אותו? סליחה על השאלה.
יפה, שאלה נהדרת. יש מי שכבר מסתכל וקורץ ואומר, אפל לא הצליחה לעשות את זה בבינה המלאכותית, אז מנסה להביא גימיק בזמן הזה. צריך להגיד שפשוט היא מהווה מתחרה לסמסונג. סמסונג השיקה את מכשירי האדג' שלה, שהם הדגמים הדקים. אפל מביאה את המכשיר שלה כרגע. זה באמת דק. זאת אומרת, כשאנחנו נקבל אותו, אנחנו נבדוק אותו והכל, אבל באמת מדובר במכשיר דק עם כל המשתמע לזה. המכשיר הזה יעלה $999, $1,000. ודגמי הפרו, שהם הדגמים המרכזיים והגדולים, הם בעצם, המחירים שלהם, פה המחירים משתנים בעצם, הפרו נשאר כרגיל כמו שאנחנו מכירים, אבל הפרו מקס שבדרך כלל מושק באזור ה-999, בעצם $1,000, אנחנו כן ראינו איזו עלייה של $100 שם, אז תגידי, $100, זה יכול להיות באמת משמעותית, בטח עם התרגומים אחר כך לשקלים ובישראל, אבל בעצם הסיבה למה זה קרה, כי אפל מחקה דגמים, זאת אומרת, אם בפרו מקס היא השיקה משטח יחסון של 128, זה גיגבייט, זה כבר לא קיים, השיקה מהמדרגה השנייה זה 256, שזה בדיוק כמו המחירים בשנה שעברה, אבל זה הדגם הראשון שאפשר.
הבנתי, תגיד מתי זה פה?
כבר ממש הבוקר כל היבואניות הרלוונטיות בישראל בעצם הכריזו, ב-19 לחודש בספטמבר תיפתח פה בישראל המחירה המוקדמת, המכשירים צפויים להגיע לפה, ב-26 בעצם, ב-8 בבוקר החנויות יורשו לפי אפל.
תגיד, יש עוד את הטירוף הזה שאנשים ישנים בלילה במסדרון של קניון או של איזה חנות של אפל כדי לרכוש את הטלפון? פעם זה היה, זה מטורף.
זה עדיין קורה ועדיין אנשים מחכים בתורות.
למה? תסביר לי למה.
שזה מדהים, כי יש מחירה מוקדמת, והיום אפילו אפשר להזמין בוולט אייפון, שזה כבר מתקדמים. אבל כן, קודם כל יש אווירה סביב הדבר הזה, וזה כמו שתשאלי למה שאנשים ילכו לקומיקון, או לכל מיני דברים שהם נהנים מהקל של מסביב לזה, אבל צריך להגיד, פה בישראל מדי שנה יש אירוע, של, בדרך כלל כמו ה-iDigital iStore וכאלה, עושים אירועי לילה שלהם, השנה, אפל החליטו, 8 בבוקר, אז אירועי לילה לא כל כך יהיו, שישי בוקר למי שירצה ללכת לחנויות כאלה ואחרות כדי לחפש את המחירים.
כמה זה עולה בארץ?
אז עדיין אין לנו את המחירים. אף אחד לא
הכי... פלוס מינוס. אתה יכול להעריך לנגיד האייפון הדגם היותר מיושן, כמה הוא עלה ובכמה זה עלה יותר בארץ?
אז צריך להגיד שפשוט זה מושפע מאוד כמה דברים, בין היתר גם ממטבע חוץ כמובן, וכל מיני דברים שאפל בדרך כלל מבטיחה.
מטבע נמוך.
בין היבואניות, אף אחת לא תסכים אפילו לירוק לך כיוון של תשובה. אני אגיד שמערכות שאני שומע וממה שאני מקבל, המחירים כנראה צפויים להיות די דומה לשנה שעברה, לא אמורים להיות שינויים כל כך גדולים, אלא אם כן באמת אפל תפתיע.
מספר? נקוב מספר?
זה נע מדגמי בסיס שבדרך כלל מתחילים מאזור ה-3,800 שקל, ולפרו מקס הגבוה ביותר את מגיעה ל-6,000, 7,000, 8,000, תלוי לאיפה את מגיעה למעלה.
כן. כן, מיותר, כל רבע אוזניה עולה שם איזה 700 דולר, אז...
ואת יודעת מה, אם כבר, כמובן שיש גם שעון ואוזניות שמחיזור, זה נחים בצד, אם כבר אנחנו מנצלים את זה ומקשיבים לנו, חברים, המחירים האלה באמת יותר מדי גבוהים, מעבר ללחפש איפה הכי זול והכל, והאם לקנות בכך את החדש עוד דור קודם, יש כל מיני דברים שמציעים, וטוב להכיר את זה, מטריידין שאפשר להביא מכשיר אחר, אפילו לא אייפון בחלק מהמקומות, ולקבל הנחה על המכשיר, לקנות באלת, למצוא כל מיני פתרונות כאלה ששווה להכיר לפני שאתם...
יש לי עוד הצעה, תתאפקו.
גם נכון.
זה הכל.
ולא לחדש כל שנה.
לא, לגמרי לא, לגמרי לא, לגמרי לא. דבות רבלסי, טכנולוגיה ומדיה גלובס, תודה רבה.
תודה רבה.
היה מעניין.
עכשיו, איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
עכשיו אנחנו רוצים שיהיה לכולנו קצת יותר קל עם הקניות לחגים, ורוצים לשאול את מעיין פרטי, כתבת הצרכנות והכלכלה, חדשות 12. שלום מעיין.
שלום ענת.
שלום. איך זה יכול להיות שאנחנו קונים את אותם מוצרים, אותו סל, וברשת אחת זה עולה X, ברשת שנייה זה עולה X מינוס, ברשת שלישית זה עולה X פלוס פלוס? הסברים?
אז ברשת אחת זה יכול נגיד לעלות 1,600 שקלים, סל של יותר מ-100 מוצרים שבדקנו, אבל ברשת אחרת את אותם מוצרים, אותם ברקודים, אנחנו גם מוצאים ב-2,000 שקל או 2,200 שקלים. הפערים, אגב, על אותו סל, על אותם 120 מוצרים, יכולים פשוט להיות מטורפים, ואת שומעת, את יודעת, יש כל כך הרבה הבדל אם את נגיעה לקופה ואומרים לך, 1,500 שקלים, או שאומרים לך 2,000 שקלים.
כן.
לנו מבינים, זה ממש עוד תשלום, את יודעת, לפעמים אנחנו מחלקים לתשלומים.
זה נכון. תגידי, את יכולה להזכיר רשתות שנדע מי נגד מי, כי אנחנו פחות או יותר יודעות על מה אנחנו מדברות.
כן, אז תראי, חשוב לי להגיד, בין מבחן למבחן, אגב, את רואה את השינוי בין הרשתות, כמובן, כל הרשתות יודעות שאנחנו דוגמים כעת, נכון. ובודקים, וכל אחת מנסה לעשות את הטריקים והשטיקים שלה, אבל אני יכולה להגיד שבמבחנים האחרונים, אז למשל חצי חינם יצא במקום הראשון, רמי לוי במקום השני.
מלמטה, מהנמוך מה שנקרא.
בדיוק, כן. כלומר, במקום הראשון מבחינת המחיר הזול והנמוך ביותר, ובדרך כלל הרשת היקרה זו שופרסל דיל, ששומרת על המקום שלה בתחתית הרשימה מבחינת כמה יקר בה, אפשר גם לראות את הדוחות הכספיים שלהם ולהבין גם מאיפה זה נובע, ששם אני לצורך העניין רואה פחות מבצעים, אני גם רואה יותר אותיות קטנות, כלומר הצרכן יצטרך לקנות במינימום 150 שקלים.
בדיוק, ואז תקבל סבון ב-590, אבל אם לא תגיע ל-150 לא תקנה.
וגם אתה מוגבל, כלומר אתה מוגבל לפעמים לשני מוצרים, לפעמים לשלושה מוצרים, ולא עלינו אם נקנה ארבעה מוצרים, אז אתה פתאום תראה שעל המוצר השלישי או הרביעי אתה כבר משלם יותר.
לגמרי, וגם קנית ב-600 שקל כדי להגיע לאותם מוצרים, אבל לא משנה, נעזוב את זה. עכשיו תגיד, יש בכל זאת מוצרים שהוזלו, וזה חשוב בכל הרשתות. מה למשל?
נכון, תראי, אז קודם כל השנה הפירות והירקות הרבה יותר זולים מאשר שנה שעברה. זה קורה בגלל כמה סיבות, גם בגלל שיש יותר חקלאים, יותר תחרות, חברו העובדים הזרים. אני מחזירה אותך לאוגוסט, ספטמבר 2024. בכלל לא ידענו איך נחגוג את החג שלנו עם המצב לא שהיום המצב המלחמתי הוא סביר, אבל את מבינה, כאילו, יש יותר עצה, ויש גם פחות ביקוש צריך להגיד. הרבה מאוד ישראלים הולכים לבלות את החג בחול, הרבה מאוד ישראלים יהיו בבתי מלון, בתי הערכה, צימרים וכאלה, ולכן קונים פחות, הרשתות מרגישות בזה, ולכן גם מאפשרות קצת יותר מבצעים. עדיין, השנה אנחנו נשלם על הסל הכולל ב5% ממוצע יותר משנה שעברה, יש גם מוצרים שהתייקרו, כמו כל הקטניות והפסטות, עוף, בשר, שם נשלם יותר מאשר שנה שעברה.
כלומר, יש אנשים שיוותרו, שיאלצו לוותר?
עד משמעית, כן. אני יכולה להגיד לך, נתון שאגב, עוד לא דיברנו עליו, יש עלייה בביקושים לסלי מזון מוכנים מהרשתות, מכל מיני עמותות וכאלה, שממש מממנות לאנשים את החגים.
זה נתון חשוב, את רואה עלייה באחוזים ממש? נגיד, מפסח לראש השנה, את רואה עלייה?
כן, כן.
של כמה?
יש עלייה. אני מבינה שמדובר על מינימום 20%, אבל שוב, מה שאני מדברת איתך על דברים שממש שמעתי לפני חצי שעה 40 דקות, ולכן אני עוד עובדת על זה מה שנקרא, אבל אני מבינה, ואני גם רואה את זה בשטח, ענת, אני רואה איך ההורים מגיעים עם הילדים ומוציאים דברים מהעגלות, ואומרים להם לא, זה יקר מדי ואת זה אי אפשר לקנות. אגב, זה קורה הרבה פעמים באזור של הפירות והירקות, שאת רואה הורים שאומרים לילדים שלהם, את זה אני לא יכול לאפשר. הורים שמעדיפים לקנות הילדים שלהם חטיפים במקום פירות, למרות שזה פחות בריא.
שהכי כיף ללכת עם הילד בסופר, להסתובב איתו בסופר, ואולי...
שומע, תשובות מאוד אגומות.
בדיוק. ואולי אמא ואבא מבטרים על לקחת את הילד ולהושיב אותו בעגלה של הסופר, כדי שהם לא יצטרכו להיות מובכים מהשאלות האלה, אין לי ואין לי.
נכון, ושמי, אני חייבת להגיד לך שזה כמעט בכל בית, גם הילד שלי רצה ענבים ב-40 שקלים, ולא אפשרתי לו.
נכון, נכון. לא, כי זאת חוצפה. נכון.
גם, אבל גם כי, את יודעת, בסוף את אומרת לעצמך, אוקיי, אני צריכה לקנות עוד דברים הביתה ולשים בעגלה מוצר שיגמר תוך שעה ב-40 שקלים, זה...
לא, ממש
לא. וללא ספק קצת יותר מדי.
לא, 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 לנו אסור לאפשר את זה. עכשיו, עוד דבר, אם את מזכירה את חבילות המזון, אז הרי המעמד הבינוני הולך ונשחק, כמעט אין דבר כזה היום. ולכן, המעמד הבינוני שעוד נשאר ממנו משהו, הולך ומתקרב למטה. כלומר, זה אנשים שהיו מבוססים, זה אנשים שהיו במילואים, או עדיין במילואים, שאיבדו משרות, והם נאלצים ללכת לבקש היום סלים. זה בושה וחרפה.
כן, 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 ואת רואה כאלה, אגב, בתורים של הבקשות סלים, את רואה אנשים צעירים, אנשים צעירים, כמוני, כמוך, שפתאום העסק שלהם קרס במלחמה, ואין להם ברירה אלא לבקש סיוע, מילואים ניקים, שהעסק שלהם אין, נסגר, נחרב, בגלל שהם פשוט לא עבדו, כי הם היו כל הזמן במילואים, ואין להם ברירה אלא לפנות לאנשים טובים שיעזרו להם. הגענו למצב, ענת, ואת יודעת, התחלנו לדבר על ראש השנה ואף אחד לא חושב שנגיע לזה, אבל שהמצב הוא כל כך עגום, שאם אנשים באמת בני 30-35, הורים לילדים קטנים צריכים לבקש סיוע, את יודעת, זה מתחיל ממזון לתינוקות.
מזון לתינוקות, זה הרי נורא.
או אורז או דבש לחג, אז תחשבי כמה עגום המצב.
אוקיי, והרשתות החרדיות אגב חוגגות, כי כולם רצים לשם.
אני ממש חשבתי שעוד פעם הם היו מהווים איזושהי תחרות, צר לי להגיד,
באמת?
הם לא נמצאים בטופ מבחינת רשימת הקניות, אנחנו רואים שגם הם כבר למדו לעלות מחירים ולבקש יותר, אז גם שם זה לא שיש איזו בשורה צרכנית מאוד מאוד גדולה.
הכל התדמית, טוב, קודם כל שיהיה פה שקט, שנעבור את החגים בשלום איכשהו, ושה-48 היו כאן בחזרה. מעיין פרטי, תודה רבה, תודה שדיברת איתנו.
תודה, חג
שמח. עכשיו נגיד שלום לארז וילף, מנהל השקעות בכיר אלטשולר שחם, שלום ארז.
שלום אחר הצהריים טוב.
איך אנחנו נראים היום אחרי אתמול?
בורסה מקומית יחסית מנומנמת, המדדים המובילים כמעט ללא שינוי, תל אביב 35 יורד 0.25%, תל אביב 90 עולה כ-0.2%, דולר די יציב ברמות של 3.32-3.50, בהחלט אין דרמה בארץ אחרי העליות שראינו אתמול כתוצאה מהאירוע הביטחוני שהיה בקטר.
נכון, שעוד לא יודעים את התוצאות שלו, זהו, אז בדיוק, אז תגיד לי מה קורה שם ב-20 שניות.
בקצרה, חברת אורקל מזנקת בכ-40% אחרי דוח פנטסטי, ובמיוחד תחזיות מאוד מאוד דרמטיות לחמש שנים קדימה. צופה גידול בהכנסות של 317 מיליארד דולר, חוזים חתומים בכל מה שקשור לנושא ה-AI, וכולנו מכירים את זה. אז השפעה חיובית על וול סטריט, שה-S&P 500 עולה כ-0.5%, ושובר עוד צי חדש, שיא מספר 30 שלו פחות או יותר השנה. גם הנאסדק אחריו בשיאים חדשים, אז אורקל פה באמת שופך אור חיובי על כל סקטור הטכנולוגיה.
יפה, תודה רבה לך ארז וילף, תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף? ערכו והפיקו היום ליאור שד משפיצר ויואב כהן, על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל גיא רביב, ירון זאבי ועומר אוקון.